טוב, שלום לכולם. אנחנו באורות ישראל, בספר אורות, בפרק ה', פסקה ז'. יכול אדם, אני אקרא את הפסקה ויסביר, בסדר? יכול אדם שכל ההבדל, כוונה לחשוב, כן? יכול אדם לחשוב שכל ההבדל שבין ישראל לעמים הוא מתבלט על ידי המצוות שבפועל. שהרי אפשר להרעיון להיות מקיף והולך כל האדם כולו, והזכירה של טעות היא זו. כי אם באמת היה הרוח והרעיון מקיף את הכל, לא היה צורך באותו ההבדל המעשי כלל, וגם לא היה מועיל ומתקיים. אבל תוכן דבר הוא שהיסוד הנפשי שהרעיון הוא בנוי עליו, של יסוד אותו הרעיון, כל הערג הגדול של החוקה המעשית מתפשט, זה היסוד הוא העצם הנשמתי, שהוא מצוין את ישראל בתור חטיבה מיוחדת, חטיבה אחת בעולם. ומההבדלה הזאת נובעות אין כל ההבדלות המעשיות, אפילו כשההכנות נפגמות אינן יכולות להגיע את פגמיהם ביסוד העליון, שהיא החטיבה הנפשית, שההבדלות כולן ינקות ממנה. עברית קשה קצת, כן? לעולם יישאר הבדל גמור בין ישראל לעמים, כדי לבסס על ידי ההבדלה את התוכן החול ואת התוכן הקודש של העולם בתיקונו המרושם. קצת עברית קשה, אפילו יחסית לספר אורות, כתוב קשה קצת. אז נתחיל לאט לאט. יכול אדם לחשוב, בכוונה, כן? שכל ההבדל בין ישראל לעמים הוא מתבלט על ידי המצוות שבפועל. כלומר, מה שהופך אותנו ליהודים זה קיום המצוות. מה שהופך אותם לגויים זה שהם לא מקיימים מצוות. זה נכון הדבר הזה? מה אתם אומרים? מה? לא נכון? לא נכון. אתם יודעים מי אמר את זה? ישעיהו ליבוביץ'. שמעתם את זה? שמעתם פעם את השם שלו? היה פרופסור באקדמיה, אמר הרבה שטויות וגם את זה. היה פרופסור לכימיה, אני חושב, פיזיקה, וגם דיבר ביהדות כל מיני דברים שזרים לרוח ישראל. אבל משום מה החשיבו את הדברים שלו. אז חלק מהדברים שהוא אמר, למשל, שאדם מישראל שלא מקיים מצוות הוא גוי. זה נכון? מה אתם אומרים? אה? זה ממש לא נכון. בסדר? זה... לא יודע מאיפה זה בא, אבל זה ממש רעיון זר מאוד לרוח ישראל. אז יכול אדם, זה נקרא בהביוריזם, כזה הסתכלות רק על ההתנהגות. ועל פי התדן על האדם, זו שיטה כזו בפסיכולוגיה, רק שבהקשר פה היא ממש לא נכונה. אז יכול אדם לחשוב שכל ההבדל בין ישראל לעמים הוא מתבלט על ידי המצוות שבפועל. מה שעושה אותנו גם לשונים מהם, לא רק הופך אותנו למה שאנחנו, אלא גם לשונים מהם. זה שאנחנו לא אוכלים חתולים כמו התאילנדים, בגלל זה אנחנו שונים מהם. מה אתם אומרים, זה נכון? הדבר הזה? מה? זה לא נכון. זה ודאי עוזר לנו להבין את השיעור הזה. כן? אבל לא זה מה שגורם להבדל. בסדר? זאת אומרת, ההבדל הוא הרבה יותר לפני זה. כמו שאנחנו תכף נראה בהמשך הפסקה. שהרי, עכשיו, מה הסברה פה? הסברה שהרי אפשר להרעיון להיות מקיף והולך את כל האדם כולו. מה זאת אומרת? הרעיון הרוחני הוא יכול להקיף את כל האנושות, לא חייב להתגדר דווקא באומה הישראלית. אבל מה שהופך אותם לשונים זה שאנחנו יושבים בסוכה במוסקבה, נכון? אז אנחנו מוזרים שם בין כל הרוסים, בסוכה במינוס 20 מעלות. זה באמת מוזר, נכון? אנחנו שונים, אבל הרעיונות, גם רוסי יכול לחשוב את אותם דעות, אותם רעיונות, כמו אדם מישראל. זה מה שאדם יכול לחשוב. מי יכול לחשוב ככה? או שהוא גוי, או שהוא רחוק מאוד בהשקפה שלו מדרך האמת. כי אם באמת היה הרוח והרעיון מקיף את הכל, לא היה צורך באותו ההבדל המעשי כלל, וגם לא היה מועיל ומתקיים. דילגתי פה משפט, אבל סקירה של טעות היא זו. זה לא נכון ככה להסתכל, כי אם באמת היה הרוח והרעיון מקיף את הכל, לא היה צורך באותו ההבדל המעשי כלל, וגם לא היה מועיל ומתקיים. זאת אומרת, אם אפשר שכולה, כל האנושות היא תהיה שותפה לאותם דעות, אותן אמונות, אותן רעיונות, אותו רוח, אז לא היה צורך בהבדל המעשי כלל, וגם לא היה מועיל ומתקיים. אלא שאנחנו רואים שזה לא ככה. אז אני אסביר, אני אקרא קצת בהמשך ואני תכף יחזור. אבל תוכן דבר הוא, עכשיו הרב אומר בעצם את היסוד האמיתי, שהיסוד הנפשי, שהרעיון הוא בנוי עליו, שעל יסוד אותו הרעיון, כל הערך הגדול של החוקה המעשית מתפשט, זה היסוד הוא העצם הנשמתי, שהוא מצוויין את ישראל בתור חטיבה מיוחדת, חטיבה אחת בעולם. אז זה הנקודה. תוכן דבר הוא שהיסוד הנפשי שהרעיון הוא בנוי עליו, זה שיש לנו נשמה מיוחדת, נשמת ישראל, כמו שכתוב, עם זו יצרתי לי, תהילתי יספרו, נכון? זה כתוב בישעיהו, אשר בחר בנו מכל העמים, ומתוך כך נתן לנו את תורתו. בחירה אלוהית פירושה יצירה אלוהית. זה לא שעם ישראל היו כמה עמים והקדוש ברוך הוא החליט אותנו לבחור. אלא לא, הקדוש ברוך הוא יצר אותנו מראש. ישראל קדמו לעולם, בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, אומר רש"י בראשית, בשביל ישראל. ישראל קדמו לעולם, מחשבתן של ישראל שקדמה לכל. על גבי זה גם ירדנו למצרים, והייתה לנו היסטוריה מיוחדת כזאת, שהנפש האלוהית המיוחדת הזאת, האומה הזאת, שהיא מתחילה מיצירה אלוהית, היא תקבל רעיונות מסוימים ותדבק בהם לנצח, תקבל מעשים מסוימים בדבר השם, באותות ובמופתים, בדיבור העם רואים את הקולות, במעמד הר סיני, בניסים גלויים, בגילוי שכינה, בקריאת ים סוף, בכל ניסים מצרים, בכל ההליכה במדבר. אבל כל זה לא מתחיל מיציאת מצרים. זה מתחיל מזה שהקדוש יצר לעצמו, עם, עם השם. עם שהוא כולו יצירה אלוהית עם טבע נפשי מסוים. והעם הזה יש לו מזון רוחני מסוים, שזה המצוות. ולא המזון הרוחני הוא שיוצר את העם, אלא עצם זה שיש לנו נפש כזאת מיוחדת, זה מה שגורם שאנחנו צריכים מזון מסוים, מזון אחר. אתם מבינים? זה מתחיל מיצירה אלוהית. קודם כל, מהטבע הנשמתי, מטבע הקדושה של האומה הישראלית. אחר כך יבואו המעשים ויאפשרו לטבע הזה להופיע על במת ההיסטוריה, או בחיי המשפחה של האדם, בחיי האומה. אבל כל המעשים הללו אלו צינורות שדרכם הנשמה יכולה להתגלות, להתבלט, להופיע. זה מתחיל אבל מהנשמה. עכשיו, מהי נפקא מינה? מה זה משנה? זה משנה מאוד ההבנה הזאת.
מה זה נפקא מינה?
מה יוצא מזה, ממה שאמרנו? נפקא זה יוצא, מינה מזה. בסדר? זה משנה מאוד. בגלל שלמשל אדם שהוא לא מקיים תורה מצוות, הוא יהודי, בן ישראל, לא מקיים תורה מצוות. הפגם הזה הוא בחיצוניות. הוא במערכת ההופעה הנשמתית, אבל הנשמה היא, כמו שראינו פסקה הקודמת, היא למעלה מכל חיסרון, ותמיד תמיד הוא יוכל לפתח לעצמו, לפתח נאמנות אל הנשמה הזאת. הוא יוכל לחזור אל קומתו שהיא תבועה בו. זה כישרון רוחני מולד. אף אחד לא שאל אותנו, אגב. אם אנחנו רוצים להיות עם הכישרון הנבואי הזה, להיוולד איתו, עם העניין האלוהי הגדול הזה, עם המערכת הנפשית המוסרית הזאת, עם ההשפעה הגדולה הזאת על כל סדרי ההוויה, אף אחד לא שאל אותנו. זאת עובדה, כמו שלא שאל אותך אם אתה רוצה להיות בחור או בחורה. נולדת, או צפרדע. נולדת אדם, על כוחך אתה חי, על כוחנו אנחנו נולדנו לתוך הטבע הרוחני הזה, עכשיו אנחנו צריכים לוותר אותו, להתנהל. אבל זה מתחיל תמיד מהטבע. אדם שהוא למשל מוזיקלי, הוא יכול ללכת לבית ספר למוזיקה, למורה למוזיקה, ויהיה לו עכשיו דרכים לבטא את הכישרון המולד שלו, נכון? אדם שאין בו טבע מוזיקלי, הוא יכול ללכת לאקדמיה למוזיקה ולחשוף את הכישרון שלו? הוא לא יכול. הוא יכול, אבל יהיה לו שם קשה ביותר, נכון? הוא לא יסתדר, ודאי להישגים גבוהים הוא לא יגיע. יש אנשים עם כישרון, יש אנשים בלי כישרון בהקשר הזה. אותו דבר פה בכישרון הרוחני. גוי שמקיים תרי"ג מצוות, זה עוזר לו במשהו? זה לא נותן לו שום דבר. הוא כמי שאינו מצווה ועושה. לא הצטווה על זה. עדיף היה שהיית משקיע בשבע מצוות בני מנוח, וזוכה לבטא את נפשך, וזה מכביד עליך המצוות. זה לא, אתה לא בנוי לדבר הזה, זה לא שייך אליך. לכן באמת הם גזרו את כל המצוות מהדתות האלה שהם העתיקו, הנצרות וכו', מהר מאוד אמרו, טוב, מצוות זה משל, זה שייך לפעם. פעם זה היה רלוונטי, היום זה העיקר מילת הלב, לא צריך ברית מילה, זה מפחיד, כן, אז מילת הלב. וכן על זה הדרך, כל המצוות תקרו, ברור? העיקר להיות בעל אידיאלים. לכן הם אוהבים את ספרי הנביאים. ממחת ספרי הנביאים, הם אוהבים אותם. אם במחתרת יבוא הגנב, והוא קו המת אין לו דמים. אז הרב צבי יהודה אומר, מה זה אם במחתרת הוא קו הגנב? לא ממחת ספרי הנביאים, אין ממחת ספרי נביאים. יש ממחת נביאים עמדו להם לישראל, נביאים עמדו להם לישראל. משקף ד' ספרים. אז ממחת נביאים עמדו להם לישראל, כתוב מסכת מגילה, במחתרת יבוא הגנב, מי שהוא מקדים את ספרי הנביאים לספר התורה, זה הנצרות. אם במחתרת יבוא הגנב והוא קו המת אין לו דמים, הרב צבי יהודה אוהב לדרוש את הדרשה הזאת. הם אומרים מוסר הנביאים, הנה תראה את הנביא עמוס, ירמיהו, ישעיהו, מדברים על צדק חברתי, על לא לעשוק יתום, לא לעשוק אלמנה, זה נחמד, זה לא מחייב אותי בשום דבר, נכון? זה רעיונות כאלה, עצנה לכת עם השם אלוקח. בסדר, זה מסתכל. ברור? לא צריך בשביל זה לעשות הרבה. אבל האמת, שבאמת המצוות לא שייכות אליהם. זאת האמת. לכן אמרו חז"ל, גוי שלמד תורה חייב מיתה. אין הכוונה שאנחנו לוקחים אותו לבית דין וסוקלים אותו, אלא הכוונה שזה לא, זה ממית אותו. ממית אותו. זה לא שייך אליך. זה כבד עליהם, ממית אותם, חונק אותם. אבל לנו אנחנו רוקדים עם הספר תורה שלנו. ראיתם פעם שמחת תורה? רוקדים איתו, נשקים אותו, מאוהבים בתורה, זה שייך אלינו. תורה ציווה לנו משה מורשה קהילת יעקב, מורשה, תקרא מורשה, חז"ל אמרו אלא מאורסה, זה אנחנו מאורסים עם התורה. ילד אהבים ויעלת חן וכל חפצים לא ישגו בה ובאהבתה תשגה תמיד. אנחנו מאוהבים בתורה, והגויים האלה שלקחו לנו את התורה זה כמו אדם שבא על נערה מאורסה, זה לא שייך אליהם, זה קלקול אחד גדול. כן, ככה היה אדם יכול לחשוב שכולם יכולים להאמין באחדות השם. עכשיו אני מזהיר את זה, כולם יכולים להאמין באחדות השם, מה הבעיה? ושהשם ברא את העולם, זה יכול להקיף את כולם. מה, לא, אי אפשר להאמין בזה, שהשם נתן לנו תורה, כל גם גויים יכולים להאמין בזה, זה אין הבדל. מה שעושה אתכם למה שאתם, זה המצוות. אבל הרעיונות הם שותפים לכולם. בפועל זה ממש לא נכון. זה הפוך, זה הפוך. המצוות כל אחד יכול לעשות, אבל לא רוצים לעשות. זה רצית, אתה ראית פעם... אתה צודק בעיקרון, אבל מצוות זה נקרא עול מצוות, זה כבד. אז אלה, אז הם אומרים, תראה, רעיון, כולם יכולים לחיות אותם רעיונות. ההבדל בינינו וביניכם זה שאתם יושבים בסוכה ועושים ברית מילה ואוכלים מצה, אבל אותם רעיונות, מה? אנחנו פשוט לא מאמינים במה שאתם מאמינים, אבל יכולנו תיאורית, נכון? אבל זה גם לא נכון. עד עכשיו דיברנו על המצוות, אבל בעצם היסוד הנפשי הוא גם מכה גלים לאחור לרעיון. זאת אומרת, יש לנו מושג כזה ש מבשרי יחזה אלוה. גם מבשרי זה גם במובן של האופי שלי. אני לפי האופי שלי משיג את האלוהות בצורה שונה מהחבר שלי. כמו שמסביר הרב קוק לגבי הבאיר ורבה בעין היה, הוא מסביר על ברכות ממחת. שרבה היה לו, שיש שם סיפור ככה שרבה הוא היה רב של שניהם. הוא אימץ את הבאי, הבאי היה יתום, אולי גם את רבה, אני לא יודע. כשהם היו ילדים הוא שאל אותם, הוא רצה לצרף אותם לזימון, לראות אם הם יכולים לצרף לזימון. כי קטן שיודע למי מברכים יכול לצרף לזימון. אז הוא שאל אותם למי מברכים, אז אמרו לו לרחמנה, הקדוש ברוך הוא. ורחמנה איך חייתי, ואיפה הוא יושב? אז רבה הוא הטביע לו ככה, על הגג. והבאי הוציא אותו החוצה, והראה לו ככה את השמיים. ילדים קטנים, אז הרב קוק מסביר שכבר, אז על זה אומרת הגמרא, בוצינה מכתפי ידיעה. כלומר, דלעת, רק כשאתה כבר כותף אותה שהיא עוד קטנה, אתה כבר יודע את הטבע שלה, איך הוא... היא תהיה, תיראה כשהיא גדולה, שהיא ענקית. אז מסביר הרב קוק שם העיקרון, אני אגיד את זה במילים שלי, שהטבע, האופי האלוהי, הוא יוצר שוני בהשגה האלוהית. אתם מבינים? זאת אומרת, רב הוא מסביר שם, יש לו נטייה לדברים מוגדרים, הוא נפגש עם האינסוף ברוך הוא דרך ההלכה, דרך עיסוק בדברים עם גג, מה שנקרא, הקדוש ברוך הוא יושב על הגג, זה החלק שלו בתורה, כמו חכמי ההלכה, פוסקים. הבעיה, הוא שייך לרעיונות מופשטים, למרחבי השגה וכו'. הם ייגשו אחר כך לאותן סוגיות, אבל כל אחד בא מעמדה נפשית שונה. אם בתוך עם ישראל יש הבדלים בהשגות, כל שכן בין ישראל ובין הגויים. אתם מבינים? אם יש לנו טבע מסוים של קדושה שהוא לא שייך אל הגויים, גם כשאתה מדבר על אחדות השם הם משיגים את זה בצורה הרבה הרבה יותר מצומצמת ממה שעם ישראל מדבר על אחדות השם. כשהם באו והעתיקו את היהדות, אז יצא להם איזה מין דת כזאת שמתייחסת לאל זר ואל נחר וקוראים לזה דת המונותאיסטית. יש להם איזה מין סבא על הענן שמציץ עליהם וכותב כל מה שהם עושים, נכון? כוח אמתני ותקיף שאין להימלט ממנו, וזה ממש לא אחדות השם של עם ישראל. ממש לא. ברור הנקודה הזאת? אנחנו אומרים, הכל אחדותו הפשוט, אין עוד מלבדו. הוא לא אחד על ציר המספרים, אלא הכל להופעה שלו. ואין שליט מבלעדיו וכו'. אז זה בהנהגה הכי פשוטה של האופי האלוהי של האומה הישראלית, שאנחנו משיגים את הדעות, את ההשגות הרוחניות בצורה הרבה יותר... מרוממת. אם הם רוצים להיפגש בתארה עם האלוהות, אין בעיה, תקיימו את שבע מצוות בני נוח מתוך אמונה בהשם אלוהי ישראל. אנחנו נלמד אתכם מה זה אהבת השם, מה זה יראת השם, נלמד אתכם. אבל זה ברור שכשהם ניגשים אל העולם המוסרי עם האופי שלהם, זה יש לזה הרבה השלכות. ברור הנקודה הזאת? זאת אומרת, גם הרעיון לא יכול להקיף את כולם בשווה, זה לא נכון. כמו שיש מדרש כזה, שהקדוש ברוך הוא בא אל כל העמים, חיזר אחר האומות ושאל, כאילו שאל מי רוצה לקבל תורה, אמרו לו בני עשיו, מה כתוב בה, לא תרצח, כל אומנותו של זה על החרב. כתוב על חרבך תחיה, מה, יכולים לא לרצוח, לא רוצים לקבל את התורה. הבא לבני עשיו, אמרו לו, מה כתוב בה, לא תגנוב, אנחנו כתוב פרא אדם ידו בכל ויד כל בו, אי אפשר לא לגנוב, לא יכולים לקבל את התורה. בא לבני עמון, אמרו לו, מה כתוב בה, לא תנף, כל האומה הזאת היא באה מהניוב. נכון? ומנוח וכו', מלוט, מהמון, לא יכולים לקבל את התורה. טוב, בא לעם ישראל, אמרו לו, נעשה ונשמע. אז בואו נשאל אתכם, מה, באמת היה שם נציג של בני עשיו, ככה כן? דפקו לו בדלת, אמרו, אתה מוכן להיות נציג של בני עשיו? אמר, סיפסבול, נכון? אז אמרו לו, אתה רוצה לקבל את התורה, הוא אמר, מה כתוב? תראה. תראה, התייעצתי עם כולם, ואנחנו לא מוכנים לקבל. זה ככה היה, מה אתה אומר? זה הציור? זה ברור שלא, נכון? אלא המדרש הזה הוא בא לבטא משהו מאוד עמוק. הוא בא לבטא את זה שיש להם אירלוונטיות בקבלת התורה לנפש שלהם. הם לא יכולים לקבל את התורה. הנפש שלהם לא בנויה לזה, לא הם, לא בני ישמעאל, ולא כל העמים, כל הגויים לא בנויים לזה. ועם ישראל אפילו לא שואל מה כתוב בה. אומר נעשה ונשמע, קודם כל נעשה מה שהשם אמר, אנחנו עושים. כן, כתוב את זה בגמרא, מגילה רזה, שאמרו מלאכי השרת, מגילה רזה לבני, שבשעה שאמרו ישראל נעשה ונשמע, מלאכים שאלו, מי גילה את הרזה הזה לבני ישראל? רז שמלאכי השרת משמשים. כן, שנאמר להם גיבורי כוח עושי דברו, לשמוע בכל דברו. יוצא שמה שגורם את הדעות זה הנפש המיוחד שלנו, יותר נכון הנשמה המיוחד שלנו שמסוגלת לחיות את הדעות האלה. היא מופיעה אחר כך בתור נפשות רבות בדורות רבים. היא מופיעה בתור נפש כללית של אומה, אומה שהיא חיה, אמורה לחיות לאור הדעות האלה. ברור? אבל בלי הנפש הזאת או בלי הנשמה הזאת לא היינו מסוגלים להשיג את הדעות האלה. והמעשים הם עוזרים לנו לחשוף את כל התוכן הנשמתי הגדול, את כל האוצר הרוחני הבלום בנשמה הזאת. וזה מתחיל תמיד מהשורש. כן, מה רצית לשאול? כן. גר הוא בעצם שייך לעם ישראל מראש. ככה אומר אור החיים הקדוש על פרשת אשת יפת תואר, שהגרים נשמותיהם הם עמדו על הר סיני. הגרים, גם הגרים היו בהר סיני, וזה נשמות שנפלו בזמן שהאדם הראשון היה פרוש מאשתו 130 שנה, נפלו לבין הקליפות. נשמות קדושות ששייכות לאומה הישראלית, והן מוצאות את הדרך מתוך הקליפות לחזור אל הקדוש, אל הקדושה. למקור מחצבתם. הוא יספר לך כל מיני סיפורים, שהוא היה, פגשתי פה הרבה גרים, גרי צדק. הוא היה כומר אחד בנורווגיה, אחד היה יפני והיה לו בכפר איזה משהו, והוא היה, הכל סיפורים מאוד מעניינים, אגב הרבה פעמים מאוד מעניינים, אבל הם לא מתחילים מהסיפורים, זה מתחיל מהדחיפה הנשמתית שדוחפת אותם לחזור למקור מחצבתם. זהו, זה הרעיון של אשת יפת תואר, שזה נשמה יפה שהלוחם השם גל את עיניו, והוא רואה שזה נשמה יפה תואר, ככה מסביר אור החיים הקדוש, והוא מחזיר אותה הביתה לעם ישראל. ברור? אם הוא לא שייך לעם ישראל הוא לא יתגייר, הוא יעשה הכל כל המציאות תגרום לזה שבסוף הוא לא יתגייר, הוא יתייאש באמצע, ואם הוא באמת שייך, אז הוא יתעקש ויתגייר, וזה יהיה גר צדק. אני מדבר איתך, גרי צדק הם שייכים במקור למשל. אז זה גם כן לא מקרי.
לא.
נכון, זה נראה לנו מקרי, זה מה שאמרתי לך. זה כל מיני סיפורים כזה שנראה לך מקרי כזה. זה מקרי, נו. זה לא מקרי. לא מקרי. הסיפורים האלה, אתה יכול להסתכל על המציאות בתור אוסף של מקרים, זה מביא אותו אבל אתה צריך להסתכל שהבחורה הזאת שפגשה ישראלי, אתה יכול להסתכל עליה שהנשמה שלה היא דוחפת את האירועים, והיא גרמה לזה שהיא תפגוש ישראלי והוא יתאהב בה, והיא תתאהב בו ותחזור הביתה. והיא, זה נראה לה, והיא בעצמה לא מבינה מה עובר. אתם מבינים? יש קשים גרים לישראל כספחת, יש בזה שתי משמעויות. משמעות הראשונה היא במובן הזה שהם מחמירים, וזה מקטרג על ישראל. פתאום בא לך איזה גר והוא מחמיר בהכל, וישראלי שחי פה כזה, זה מקטרג עלינו. הסבר ראשון. הסבר שני, שלפעמים הם מביאים איתם את ההנהגה או מידות קשות מהאומה שהם באים ממנה, וזה קשה לישראל. אבל אף על פי כן, זה לא תמיד, וזה עובר אחרי דור או שניים וכו'. אז ההתחלה, אתה מבין? אני לא ראיתי זה בקוזרי, עברתי עליו כמה פעמים. אז תראה לי את הדבר השני שאמרת, בסדר? לא ראיתי זה אף פעם. אבל מה... הצאצאים יכולים ודאי להיות נביאים. וגם אתה רואה... יכול להיות... תשמע, גם יכול להיות ישראלי שהצאצאים שלו לא יהיו נביאים. תראה לי את זה, כי אני לא מכיר את זה. אני לא יודע איזה כוזרי אתה למדת, אבל בכל מקרה, לגבי הדבר הראשון, מה שכתוב שגר הוא לא יכול להיות נביא, אז במובן הזה שהוא צריך לעבור עוד כמה תהליכים שהילדים שלו כבר יעברו את זה, בשביל שההתבלעות בעם ישראל היא תהיה בלי שום השפעה של האומה שממנה הוא בא. אבל יש לזה גם יוצא מן הכלל, הרי עובדיה היה גר אדומי והיה נביא, ספר בתנך, ספר עובדיה. זאת אומרת, לכל כלל יש יוצא מן הכלל. ואתה מסתכל, היו גרים שהיו ענקי עולם, אונקולוס הגר ושמעיה ואבטליון, היו ראשי הסנהדרין, עמדו בראש כל החכמים, מה יותר מזה? אנטיוכוס? הוא לא אנטיוכוס. מי? נירון קיסר. נירון קיסר הוא לא התגייר, נירון קיסר. רבי מאיר הוא היה צאצא. מה? אנטונינוס. אנטונינוס לא ראיתי שהוא התגייר. תביא לי מקור. הוא היה בקשר עם רבי, הוא היה פילוסוף, רבי היה חכם, והם מאוד העריכו אחד את השני. עוד מילדות היה ביניהם קשר. משהו קשור לאימהות שלהם. וזה למשל גוי, שאתה אומר, הוא ממש העריך את רבי, וזה הייתה אווירה טובה, למה לא? בסדר? אין בזה רע, אבל כתוב מבני בניו של סיסרא, כן, מבני בניו של סנחריב, מבני בניו של וכולי, יש כמה רשימות כאלה של שגויים שבאו של גרים שבאו וכולי. רות המואביה, דוד המלך הוא בא מרות. זאת אומרת, היו גרים ענקי עולם, צריך לדעת את הדבר הזה. אז לכל כלל גם יש יוצאים מן הכלל. כן. אני חושב שבספר הכוזרי, מה שהוא בא למקד אותו, הוא בא להגיד לו, תדע לך, אנחנו בכלל לא דת מיסיונרית. אתה מבין? הוא כאילו בא להגיד לו, תדע את זה, אנחנו לא... לא בא נרדוף אחריך שתתגייר. אל תתגייר בשביל הנבואה, אל תתגייר בשביל זה, אנחנו לא, זה בניגוד להרבה דתות אחרות שהם ממש מיסיונרים, הם מנסים כל הזמן לנצר אותך שתתאסלם, להשתלט על כל העולם, אימפריאליזם תרבותי כזה וכפייה דתית ומסעות הצלב. היהדות היא ממש לא ככה, אדם שבא להתגייר מקשים עליו. רגע, למה מקשים עליו? כי רוצים לראות שהוא באמת בא לא ממניע חיצוני, אלא הוא באמת בא כי הוא רוצה להיכלל בנשמת האומה, שזה כולל את כל המצוות וכל התורה, לקיים עול מצוות. אז אם הוא באמת בא, לא, ברוכים הבאים. זה מבטא את זה שהוא בא ממניעים אמיתיים, כל מיני גיורים שהם לא ממניעים אמיתיים, נגיד הקוטים. אז היה מחלוקת בין החכמים האם הגיור שלהם חל או לא חל בדורות הראשונים, כי הם היו גרי עריות, התגיירו מפחד בגלל שטרפו אותם עריות, כי הם הבינו, אם אפשר עוד 10 דקות, בסדר? אם אפשר, תודה רבה. טרפו אותם כל מיני עריות, אז הם הבינו שזה בגלל שהם לא שומרים את משפט אלוהי הארץ. אז חכמים אמרו, לא, הגיור שלהם לא חל, וחלק אמרו, כן חל. אחרי זה פסלו את הגיור שלהם למפרע, כי הם שירו פסל של יונה בהר גריזים. גילו שהם בכלל לא עזבו את העבודה זרה שלהם וכו'. בסדר, מה אתה אומר? כי הם נפלו לבין הקליפות. יש מושג כזה של ליקוט ניצוצות מבין הקליפות. אז יש ניצוצות, כל מיני סוגי ניצוצות. אחד הסוגי הניצוצות זה הנשמות. לפעמים נשמה היא נופלת כל כך עמוק לבין הקליפות, והיא מוצאת את הדרך הביתה. כמו אדם שחוזר בתשובה. לפעמים אדם שחוזר בתשובה, הוא מרגיש הוא יכול להסביר, קרה לי ככה, פגשתי טעו, אבל יכול להסתכל על זה גם ככה, הנשמה שלי דחפה אותי לפה, למכון מאיר. וזה גרם לי, שקדוש ברוך הוא הביא לי כל מיני מלאכים, פגשתי טעו, מסתכל את הכל, איך הכל, הקדוש ברוך הוא הוביל אותו בחזרה אליו. ואם אדם מישראל יכול לחזור בתשובה, והיה בין הקליפות, וזה עוד קליפות יחסית קלות, לעומת אדם שהוא נופל, הוא חי ב, אני יודע מה, בסין, אני יודע מה, אפגניסטן, לא יודע מה, והוא מוצא את הדרך בחזרה לעם ישראל, זה זה רק נשמה מאוד חזקה, והיא הצליחה ככה לשחות נגד כל הזרמים ולחשוב הביתה. ברור? שמה? יכול ודאי להיות, כן, אבל אז זה יופיע בדור הבא. הקדוש ברוך הוא יש לו סדרים נשמתיים שאנחנו אין כאן המקום להרחיב עליהם. כן, מה אתה אומר? זה לא בהכרח קשור להורים. בגלל שגר שהתגייר הוא כתינוק שנולד דמי. הוא מתחיל מההתחלה. לכן הרבה פעמים, לכן הוא נקרא בן אברהם. כי אברהם היה מגייר את האנשים, ושרי את האנשים. ותיאורטית, נגיד אח ואחות שהתגיירו, הם יכולים להתחתן. ורק אנחנו לא עושים את זה, כדי שלא יקטרגו עלינו האומות ויגידו אנחנו לא עושים את זה ואתם עושים את זה, איזה מינם אתם. אבל כאילו מה, מה ההלכה הזאת באה להגיד? מדרבנן אנחנו לא, הם לא יכולים להתחתן, זה איסור גמור, כן? אבל, אבל תיאורטית כן, כי אומרים התחלתם מההתחלה, אתם כאילו באמת לא קשורים אחד לשני ברמה, אתם לא באמת אח ואחות, כי כל אחד התחיל מההתחלה. מה זאת אומרת התחיל מההתחלה? גר שהתגייר הוא קיבל נשמה חדשה, הוא מתחיל לגמרי מההתחלה. איך הגענו לכל זה? הדיסקה שלנו. טוב, לא משנה. טוב, רגע, רגע, רגע. אתה, טוב, אתה, אתה. כל דעלים כבר, כן? מה אתה? כן. לא יצא מיעדים בעייתים, אבל בפועל גם אסור לו להתחתן. בפועל. בסדר? לא, לא יתירו, אף, אף, אף רב לא יחתן אותם. כן. בסדר?
הנשמה שלו, לפני שהוא יכול להתגייר,
כבר הייתה נשמה שלי, נפש עבודה כמו שאמרת. אז מה, היא חצי נשמה, היא גם הנשמה שלי. הנשמה שלו, היא חיכתה במרום עד שהוא יעשה את הדרך לקבל אותה. לא, רגע, אומרים לך, תקשיב. גר שהתגייר הוא כתינוק שנולד דמי. מה קורה לתינוק? תינוק, יש בו פגישה פה בין גוף ובין נשמה, נכון? חדש, מפגש חדש. הגר הזה, הוא נולד בגיל 20, בגיל 25. הוא נולד עכשיו. עכשיו יש מפגש בין הנשמה הזאת שחיכתה ודחפה, ומשהו ממנה הופיע גם לפני. דחפה אותו מלמעלה. דחפה אותו מלמעלה, מלמעלה, וגם מתוכו בצורה חלקית, ועכשיו זה בצורה שלמה. יותר. כן, משהו, הוא מתקלל עכשיו בנשמת האומה. היה נור החיים הקדוש, ראשית פרשת כי תצא. כן. אוקיי, אז בוא נחזור רגע. כי אם באמת היה הרוח והרעיון מקיף את הכל, אז הכוונה שכולנו, עם ישראל והגויים, היינו יכולים להיות שותפים לאותם רעיונות, אותו רוח, לא היה צורך באותו ההבדל המעשי כלל, וגם לא היה מועיל ומתקיים. זאת אומרת, אם היינו יכולים להיות שותפים לאותם רעיונות, אז לא היה צורך במצוות. אבל בגלל ש... קודם כל זה מתחיל מהנפש, וזה גם כן מצריך אותנו במצוות כאלה שמאפשרות לנו לחשוף את הנפש הזאת, או לא משנה, את הנשמה הזאת, ועל גבי זה גם ירכב הרוח והרעיון שונה. הרוח והרעיון הוא לא מקיף את כל האנושות, זה לא נכון. יש רעיונות שמשותפים לנו ולגויים, רעיונות מוסריים כלליים, אבל יש לנו מושגים כאלה, רעיונות כאלה שאנחנו בבחינת עם לבדד ישכון ובגויים לא יתחשב. בוא נקרא מההתחלה הזאת, תבין. יכול אדם לחשוב שכל ההבדל שבין ישראל לעמים הוא התבלט על ידי המצוות שבפועל. רק המצוות מבדילות בינינו. שהרי אפשר להרעיון להיות מקיף והולך את כל האדם כולו. זה מה שהיה אפשר לחשוב. הרעיון יכול להיות משותף לכולם, רק המצוות, בזה אנחנו שונים בפועל. אבל סקירה של טעות היא זו, זה לא נכון. כי אם באמת היה הרוח והרעיון מקיף את הכל, והיה צורך באותו הבדל מעשי כלל, וגם לא היה מועיל ומתקיים, זאת אומרת הרוח והרעיון בגלל שהוא שונה אז יש לנו הבדל מעשי שונה, בגלל שהנפש שונה. כשאתה אומר זה היסוד הנשמתי, זה להגיד באמת, אני כאילו עשיתי מזה שלושה מושגים, אבל באמת אתה יכול להסתכל על זה גם אחרת. באמת היסוד הנשמתי הוא גם היסוד המחשבתי, הרוחני, הרעיוני. הרי הנשמה שלנו היא התורה. ברור הנקודה הזאת? לכן, בגלל שהרוח והרעיון הוא לא מקיף את הכל, בגלל זה יש לנו מצוות שונות ומעשים שונים ומאכלים שונים והיבדלות מכל מיני דברים שהם עושים חופשי חופשי אנחנו לא עושים, בגלל שיש לנו תוכן רוחני אחר להופיע. ברור? עכשיו זה יותר מובן. הוא רוצה להגיד כך במילים שלנו, הרוח והרעיון הוא לא מקיף את הכל. אם הוא באמת היה מקיף את הכל, לא היה צריך במצוות. כי המצוות הם חשיפה של רוח ישראל. המצוות הם הצינורות להופיע את התוכן הנשמתי שלנו. תרי"ג עצות, איך לחיות על פי טבע נשמתנו. ובגלל שטבע נשמתנו הוא שונה, אז יש לנו גם דרך לבטא אותו באופן שונה. בסדר? אני חייב להמשיך, לתפוס פה איזה קצב, כי אין הרבה זמן. בסדר? אני רוצה שבכל זאת נסיים את זה היום. ננסה, לא משנה. בוא נראה. אבל תוכן דבר הוא שהיסוד הנפשי, שהרעיון הוא בנוי עליו, שעל יסוד אותו הרעיון כל הרגע הגדול של החוקה המעשית מתפשט, זה היסוד, הוא העצם הנשמתי. כלומר, נשמת האומה, שהוא מצוויין, הכוונה מאפיין את ישראל בתור חטיבה מיוחדת, חטיבה אחת בעולם. אנחנו גוי אחד בארץ. אנחנו בתור אומה שעל כל הגופים שלה רוכבת נשמה אחת. בין בדור הזה אנחנו שותפים כולנו לאותה נשמה, ואותה נשמה היא גם רוכבת על גבי כל הדורות. חטיבה אחת בעולם שהיא קוראת בשם השם ומבטאת את שם השם ומופיעה באופן כזה של נצח ישראל, מופיע איזה רעיון נצחי כזה של אחדות השם והתפשטות של האידיאלים האלוהיים והלכת בדרכיו ומספרים תהילות השם. ומההבדלה הזאת היא הנשמתית, העצם הנשמתי, נובעות הן כל ההבדלות המעשיות. זה מה שגורם את המצוות. אפילו כשהאחרונות, הכוונה ההבדלות המעשיות, נפגמות, אדם לא מקיים מצוות, לא שומר שבת, לא אוכל כשר, אינן יכולות להגיע את פגמיהם ביסוד העליון, שהוא החטיבה הנפשית, שההבדלות כולן יונקות ממנה. כלומר, אדם עובר עבירות, זה לא פוגע בנשמתו. האופי האלוהי שלך, זה האופי האלוהי שלך, נקודה. אתה תבטא אותו, לא תבטא אותו, זה כבר חשבון אחר. זה שייך למושג סגולה, האופי הנשמתי, הטבע הרוחני, וזה שייך למושג בחירה. בבחירה שלנו אנחנו מנסים לבטא את הסגולה, אבל אם לא תבטא בבחירה שלך, תתנקר לסגולה שלך, עדיין לא תעקר הסגולה שלך. אלא במקרים מאוד 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 קיצוניים, שאדם למשל נהיה מומר לעבודה זרה, או משהו כזה, כבר באמת הוא מאבד את הסגולה הישראלית וכו'. אז כל זה, באמת הרעיון הזה, נגענו בו בעריכות בפסקה הקודמת. אם אתם זוכרים שדיברנו על זה שנשמה, החטא לא נוגע בה, לא עושה ברושם. העבירות או השפעות של הדעות של הגויים לא נוגע בהם. שנייה, אני רוצה רגע לסיים את הפסקה וניתן זמן לשאלות, בסדר? השנייה אחת, ולעולם יישאר הבדל גמור בין ישראל לעמים, כדי לבסס על ידי ההבדלה את התוכן החול ואת התוכן הקודש, הכוונה את התוכן של החול ואת התוכן של הקודש של העולם בתיקונו המרושם. כלומר, תשימו לב, התפקיד של עם ישראל זה הקודש בעולם. ישראל, קודש ישראל להשם ראשית תבואתו. זה האומנות שלנו, לבטא את הקודש, את החיים האלוהיים, את הרעיונות הנשגבים, את הדעות הנצחיות. זה האומנות שלנו, המלאכה שלנו. והגויים, הם, יש להם תפקיד בעולם. זה שייך לעולם החול. אז הם יכולים להיות מוזיקאים מעולים, מדענים מדהימים, חקלאים מוכשרים, הרבה דברים של חול. אבל עם ישראל הוא בא לגלות את שם השם בארץ. אנחנו עם שהוא שייך אל האלוהות. וכל הגויים הם שייכים אל העולם. אנחנו באמת לא שייכים אל העולם הזה. אנחנו שייכים אל האלוהות. ומה שאני אומר עכשיו זה יונק מתורת הסוד. אנחנו שייכים לעולם עליון. אמנם יש לנו גוף ורופא יכול להסתכל על הגוף שלנו כמו שמסתכל על הגוף של גוי. הגוף הזה הוא מן האפר, אבל הנשמה שנפוחה בגוף הזה היא ממין אחר, היא משהו אחר, משהו רוחני. לכן יש לנו מצוות אחרות, תפקיד אחר, מהות אחרת, מוסר אחר, מוסר שלנו הוא שייך בדברים הרבה יותר דקים ממה שהגויים בכלל מסוגלים לשים אליו לב. לכן יש לנו מצוות כאלה בן אדם לחברו שבכלל לא מצווים אותם בדבר הזה, מצווים אותם מצוות יותר כלליות בין אדם לחברו וכדומה. בסדר? ברור, הם לא משייכים לדבר הזה, אפילו בדבר הזה. וזה לא רק מוסר בין אדם לחברו, אלא זה מושג הווייתי, שאתה מקיים איזושהי מצווה, אתה משפיע על כל היש. זה תפקיד של ישראל בעולם וכו'. טוב, שאלות?
כן.
שאלה אחרי האחרונה. כן. הם לא פוגעים בנשמה, הם פוגעים בהופעת הנשמה, כלומר בנפש. אבל הם לא פוגעים בעצם הנשמתי. לא במעלה שלה, ולא בדרגה שלה. יכול להיות לך אדם עם נשמה מאוד מאוד גבוהה, והוא חוטא גדול, הוא אדם רשע, אבל הוא יכול לחזור בתשובה. ואז הנשמה מאוד מאוד גבוהה הזאת, היא תתחדש, כמו ריש לקיש. שמעת עליו פעם? היה חברותא של רבי יוחנן, אבל לפני שהוא נהיה חברותא של רבי יוחנן, מה זה חברותא של רבי יוחנן? זה כאילו חברותא של גדול הדור, החברותא של הרב קוק. מה הוא היה לפני זה, כן? הוא היה ראש השודדים. שודדים זה אדם עם דם על הידיים. הוא לא, שודד של, זה לא שודד תחנת דלק. הכוונה, השודדים של הגמרא זה אדם עם דם על הידיים. חזר בתשובה. אז הוא קופץ על רבי יוחנן, חשב שזה בחורה. קופץ עליו בירדן, היה לו שיער ארוך לרבי יוחנן. היה יפה תואר. אז הוא אומר לו, חילך לנשים, כאילו יופייך לנשים, יופייך לנשים, כאילו מה אתה, זה בזבוז של הקצאות, שגבר קיבל כזה יופי, זה. זה אומר לו, חילך לאורייתא, הכוח שלך לתורה. ואחות שלי היא יפה כמוני, או לא זוכר, יותר יפה ממני, אם אתה חוזר לתשובה, אני אתן לך להתחתן איתה. אז הוא אמר, הוא ירער בזה, הוא קפץ מצד אחד של הירדן לצד השני, הוא היה כזה אדם גדול, כן? וכך זה שניסה לקפוץ לא הצליח, כי כבר התשובה, כתוב, התורה מחלשת כוחו של אדם, זה בהתחלה, שהוא לומד מעט, אחרי שלומד הרבה מחזקת, מכל מקום חזר בתשובה. ובאמת התחתן עם אחותו של רבי יוחנן. מה אתה לומד מכל הסיפור הזה? הוא היה ראש השדדים, היה, כמו להגיד, גדול הרשעים, היה רשע, ונהיה גדול הדור. ענק, ריש לקיש, ענק. אין לך כמעט, אתה לא עובר חמישה דפים בגמרא בלי שהשם שלו מופיע. תקשיב, מה שאני בא להגיד, הנשמה שלו הייתה גבוהה ונשארה גבוהה. רק שהוא בהתחלה חי בהתנקרות אל הנשמה הגבוהה שלו, ואחר כך אחרי שחזר בתשובה, חי בנאמנות לנשמה הגבוהה שלו. בהתחלה הנשמה שלו היא הייתה קיימת, רק לא הופיעה, כי הוא התנקר אליה. אז הוא היה כמו ירח חסר כזה, שיש קצת אור, הרבה חושך. התחיל לחזור בתשובה, הירח התמלא מאור הנשמה. הנפש התמלא מהמאור הנשמתי. עזוב, וכל החשבונות האלה פחות קשורים אלינו. עזוב, עולה למעלה, עזוב, עזוב את זה. אני מדבר איתך עכשיו, עכשיו, פה, אדם חוזר בתשובה. זו שאלה אחרת, אני מוכן לענות עליה, אבל אולי מחר, תפוס אותי מחר, אני חייב לרוץ, אני מתחילה מכבודכם, אז מה היה, רק... בסדר, תבוא איתי, בסדר. טוב, ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.